אנחנו בשער רצון, שער 13. נסה אתכם לעקוב. אחרי התוצאות או התולדות של בעל הרצון, האדם הרוצה, אדם שהוא בעל רצון, בעל כלי גדול של קבלה, הוא יכול לקבל את כל הטוב. הוא יכול לקבל את כל הטוב שיש במציאות. הוא יכול לקבל את כל הטוב שבמאורעות חייו. בזה עצרנו פעם שעברה. יצאנו לזה מהמילים פה של המחבר. ומי שיש לו מידת הרצון, הוא מסתפק בכל ענייניו, כפי מה שיגזור עליו הבורא יתעלה. מסתפק, הכוונה, יש לו מספיק בזה, ויש לו סיפוק בזה. כן? הסיפוק הוא בגלל שיש לי מספיק. כלומר, כל מה שגוזר עליו הבורא, הוא מסתפק בו. כן? יש לו מספיק ויש לו סיפוק. כלומר, מילים אחרות, כל מה שגוזר עליו הבורא, יש לו, לאדם הזה הרוצה, יש לו שייכות עצמית לכל מאורעות החיים. יש התאמה. לעומת האדם הכעסן, שאין לו התאמה. האדם הכעסן, אין התאמה בין המצב הנפשי שלו לבין מאורעות החיים. יש ממאורעות החיים שהוא מקרב, ויש שהוא מרחק. איזה מאורעות חיים הוא מקרב? אותם מאורעות חיים שתומכים ומחזקים את הדמיון הנפשי שלו, שהוא בסדר, הוא צודק, כל מי שיגיד לו שהוא צודק, הוא יקרב אותו, כל מי שינסה לערער על שלטונו, הוא ירדוף אותו, הוא יהדוף אותו, ישטוף אותו. זה אדם הכעסן. כן? ברצונו מקרב, ברצונו מרחק. האדם בעל הרצון, אין דבר כזה. האדם בעל הרצון, הוא רוצה, הוא כלי קיבול. מכיוון שהוא כלי קיבול, כן? לכן הוא מקבל את כל הטוב. כן? זאת אומרת, ברגע שאדם רוצה והוא כלי, בעצם, כן? הוא מזהה את הטוב האלוקי, כי יש לו את ההקשבה. זה כלל גדול. כל מי שזוכה לרגע של הקשבה, כל מי שזוכה לרגע של מתינות מתוך ענווה, הוא תכף ומיד רואה את הטוב. הוא חייב לראות את הטוב בכל מצב, כי חסד השם מלאה כל הארץ. זה כלל. חסד השם מלאה כל הארץ. הארץ מרמז על ארציות. הארץ מרמז על כל מצבי העולם הזה. חסד השם מלאה כל הארץ, כלומר, בתוך הארציות, למראה עין. למראה עין, הארציות, מאורעות החיים הם קשים מאוד. אבל מלוא כל הארץ, כבודו. זאת אומרת, בתוך החיצוניות של המאורעות, מסתתר כבוד אלוקי גדול. את הכל ברא לכבודו. הכל, לרבות הרע שיש במציאות. זה נקרא הכל. כל מקום שכתוב הכל בא לרבות משהו. זה בא לרבות משהו שהיינו חושבים שהוא לא בא בחשבון. הכל, לרבות המצבים הקשים שאנחנו נוטים בדרך כלל לייחס להם משמעות שלילית או מיותרת, כן? וכן הלאה. אבל כאשר אדם הוא כלי, כאשר הוא זוכר למידת הענווה, כאשר הוא מתבונן על המציאות מנקודת הרצון, הרצון לקבל, אז מתברר שהכל טוב. וכל מה שמתרחש נתפס בעיניו למעשה כמחזה אלוקי, כי התגלות הרצון האלוקי, שהולך ומתגלה דרך כל שליחיו הרבים, הכל שליחיו של מקום. הכל שליחיו של מקום. זה מסופר על איזה צפרדע שהנחש, שהקרב עלה על גבה, והקרב חצה את הנחל, עמד שם איזה חכם אחד לראות את הדבר המוזר הזה. מה זה הדבר המוזר? צפרדע שוחה לה במים, הקרב על הגב שלה, עמד הצדיק לראות מה יהיה פה. זה דבר מוזר, נחכה נראה מה יהיה. הצפרדע עברה לצד השני של הנחל עם העקרב, העקרב ירד בצד שני ועקץ איזה רשע או משהו כזה שרצה להרוג את חברו, לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור. מה? כן, הוא עקץ אותו. אמר אותו חכם, הכל שליחיו של מקום. עד כדי כך, הקרב הזה הלך בשליחותו של מקום. כן. זוהר. פרשת באר או פרשת משפטים?
פרשת באר, פרשת באר. יום הבריאי. אם תהייתי ביום הזה יום חמישי.
כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהיך, עולם שהכל ימדרו. כן. שהכל שליחיו של מקום. עד כדי כך. זאת אומרת, זה מה שמתברר לבעל הרצון. זה מה שמתברר. ומי שיש בו מידת הרצון, הוא מסתפק בכל ענייניו, לפי מה שיגזור עליו הבורא יתעלה. כן, אמרנו שהגזירה זה מלשון גזרה. כלומר, כל אחד מקבל את הגזרה המדויקת לו. כן? שלמעשה, כל גזירה היא בעצם מתלבשת על האדם. מלשון גזרה. היא ממש תפורה לפי מידתו, לפי גזרתו, ועניינה זה להלביש את האדם, כן, במעלה. אבל בהתחלה היא מופיעה בצורה של גזירה. אבל היא גזורה מעת המקום. הקדוש ברוך הוא, כן? הוא חותך, כן? את הבד לפי מידות מדויקות. אבל אדם לא יכול לדעת את זה אם אין לו את מידת הרצון. אם אדם לא פתוח לקבלה והשלמה, זה נקרא רצון. אדם שהוא בעל רצון, סימן שהוא מבין שהוא צריך להשתלם. דיברנו על זה בריחות פעם שעברה. כן? שאדם שהוא בעל רצון, זה לא שהוא פרייר, שהוא בעצם פתוח, כן? הנה, תשפיעו עליי. אדם שהוא בעל רצון, הוא למעשה, נקודת המוצא שלו, זה השלמות הנשמתית הפנימית, שהתפתחותה, ההתפתחות שלה, הנשמה יודעת שההתפתחות שלה, זה דרך הקבלה. במילים אחרות, הנשמה, היא יודעת את סוד הדבקות בהשפעת החיים. שהאדם מחובר לנשמתו, הוא קונה את האופי הנשמתי של הדביקות. הנשמה יודעת שכל חייה זה מעט הבורא יתברך. ברגע שנשמתו של אדם נעלמת ממנו, הוא מתמלא בסביעות רצון עצמית. כלומר, אני לא צריך השלמה. מתבטלת השיטה. מתבטלת תפיסת העולם הנשמתית של מאיתך מקור חיים, באורך נראה אור, ואורך מופיע נגד דרך כל השליחים, ובמקום התפיסה הענוותנית, תופסת מקומו התפיסה הגאוותנית מצד הגוף, שאני לא צריך השלמה. זה הכל. ולא יערהר אחריו. זאת אומרת, לא מתפתח אופי של טרוניה כלפי הבורא, כמו שכתוב בהמשך, לא יקצוף אל השם יתעלה, לומר למה עשית ככה הבורא ולמה עשית אחרת. זה נקרא לא יערהר אחריו. כן? לא יסתכל בבחינת הנהגת האחוריים, שהנהגת האחוריים של בורא, שאדם מסתכל בהנהגת האחור, הוא מסתכל בתפיסה אחורית. כלומר, הוא מסתכל על מה שקורה בעולם, הוא מסתכל על המקרים מגבם של המקרים, ולא מהפנים שלהם. ההסתכלות מן הפנים זה גילוי הכבוד האלוקי שבתוך המאורות. ההסתכלות באחור זה הסתכלות על חיצוניות של המאורות. זה נקרא לא יערער אחריו. כלומר, שאדם מערער אחר הבורא, זה סימן שהוא תפס את המאורע בחיצוניותו. תפס את המאורע בחיצוניותו. כיוון שתפס את בחיצוניותו, במילא יש מקום לבוא ולומר חלילה שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם כהלכה. כי מצד התפיסה החיצונית שלי, משהו פה לא בסדר. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. כלומר, הזעף על ריבונו של עולם, מה שקודם לזעף, לקצף, ולהתרעמות, זה בעצם איוולתו של האדם. שיסוד האיוולת הוא במידת הגאווה. זה יסוד האיוולת. כי מידת הגאווה גורמת לאדם לראות רק את עצמו. הוא בכלל לא לוקח בחשבון את כל המהלך האלוקי, כן? שמצריך את התיקונים היותר עמוקים. המהלך האלוקי רואה לפני ולפנים של האדם, ויודע את חסרונו של האדם. וכל הנהגתו של השם עם האדם, זה מצד הרצון האלוקי להביא אותו לשלמותו. כי ריבונו של עולם יודע שהאדם הוא חסר. אבל הגאוותן לא הולך על הדרך הזו. לא זו שיטתו, לא זו הסתכלותו. לכן בהכרח חייבת להיות התנגשות. בנקודה הזו מתחוללת התנגשות בלתי נמנעת בין מהלך אלוקי ההולך ומשלים לבין החשיבה האנושית שרואה את המצב האנושי כשלם כבר עתה, הוא לא מוכן להודות בטעותו, אם לא בקושי רב, כן? לפעמים, בדברים מסוימים, וגם אז, למרות שהוא צריך השתלמות מן הזולת, לפעמים האדם מוכרח להודות שהוא צריך מן הזולת, אבל הוא לא מפנים את ההזדקקות ואת הנצרכות המהותית שלו, אלא הוא רואה בזה, נו, נצרכתי, לא נורא, אני באמת שלם, אבל נצרכתי, בסדר, בסדר. הוא לא מוכן בשום פנים ואופן להסיק את המסקנה העמוקה מזה, שבעצם הוא תלוי בזולת ובלעדיו אין לו חיים. הוא לא מפנים את זה עד סופו. הוא חווה את העובדה אמנם, כן? שהוא לקח מן הזולת משהו, אבל הוא לא נתן לרושם הזה לחדור לתוכו ולחולל בו את המהפך הפנימי של אני בעצם חתיכה אחת של חסרונות, כולי חסרונות, כולי רצון, כולי צורך עז והרגשה של חסרון פנימי. הוא לא נותן לעצמו להגיע למסקנה, הוא משאיר את ההזדקקות בצד החיצוני העובדתי. טוב, נתת לי 10 אגורות, נתת לי שקל, בסדר. אבל מה זה אומר ההזדקקות הזו? אתה מסוגל להבין מה זה אומר? אתה מסוגל להסיק את המסקנה העמוקה של העובדה שנצרכת 10 שקלים מן הזולת? אולי זה מלמד שיש לך עוד הרבה צרכים? ואולי זה מלמד שאם הוא לא היה נותן לך, עכשיו היית מתבזה לעיני כל בלי 10 שקלים האלו, ולא היה לך מאיפה להשיג אותה אם הוא לא היה נותן לך? אתה לא מוכן להגיע למסקנה הזו, נכון? מה זה אומר שהוא נתן לך? הוא לא מוכן. יש איזה שומר סף פנימי, מידת הגאווה קוראים לה, שהיא מבודדת את ההתרחשות החיצונית מעולם הרצון. לא נותנת לתובנה הזו לחדור לפני ולפנים, ולהביא את האדם לענווה למצב של אסירות התודה כלפי זולתו שנתן לו. אסירות תודה. הכל לפי מדרגת הטובה שעשה לו חברו, כפי שמברר חובת הלבבות בשער עבודת האלוקים, שהוא מביא את המשל, כמה אנחנו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא, מביא את המשל מיחסי בני אדם, שאם אדם עזר לך בדבר מסוים, ככל שהעזרה יותר גדולה, ככה אתה יותר חייב והכרה טובה. עד המדרגה הגבוהה ביותר, כגון אדם שהציל אותך ממיתה. אין? איזה הכרה טובה גדולה אתה צריך להכיר לו, שהוא הציל אותך משחת, שבלעדיו לא היית חי עכשיו, היית מאבד את חייך, את משפחתך, את ילדיך, את העבודה שלך, את כל החיים הנפלאים האלו. אתה ודאי תהיה אסיר תודה. ודאי תגיע לעומק ההרגשה שאלמלא הוא, אתה לא קיים. ואז יתפתח בך מהלך של ענווה כלפי הזולת, אותו אדם. אתה תרצה בו, אתה תאהב אותו. אותו דבר צריך להיות ביחס לכל דבר ודבר. אין לנו שירות של הזולת שלא מברר לנו איזה אפסות ואיזה אוזלת יד וקוצר יד שלנו, כן? ביחס למשהו בחיים. כך צריך להבין את זה. כך
צריך. אני אגדול, אני תנסית בזה. נסיתי את העבדה שלי במחמת ציפורים 73, לאחד שקניתי מונו את הדירה, בסוף מוכנית לי כמה שיותר אותה.
ראית? כן. ראית? במקום
לכך.
מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שהוא עשה לך את זה, שהוא השיב לך רעה תחת טובה בגלל שהוא רצה, נאמר, להיפטר. הוא לא רצה להיות אסיר תודה. יש אנשים שלא רוצים את אסירי תודה, אז הם לא רוצים לקבל מאנשים. הם לא רוצים לחוות את החוויה של ההזדקקות. כן? זה מעלה גדולה לקבל. יש אנשים שמפחדים לקבל. לא רוצים להיות במצב הזה שהם נזקקים למישהו. זה מחולל ומעורר בהם הרגשה לא נוחה מאוד שעומד בסתירה. בתפיסת העולם הגאיונית שלהם, הגאוותנית הזו. זה לא בסדר. מה?
אדם כזה גם לא צריך לקבל.
אבל מה לעשות? לפעמים אדם נצרך כל כך, אז הוא עושה איזה מין, תראה, לא להזדקר, הלוואי שלא הייתי נזקק לו. כן? אבל מכיוון שאני כל כך נצרך, ובמיוחד, שמה שאני מקבל ממך, מה שהוא מבקש ממך, זה יעזור לו לפתח את המעמד שלו, נגיד, כן? אז הוא עושה פשרה, זה נקרא חליפי יצר. כלומר, אני מוכן לבקש ממך, נכון שאני מקבל איזשהו מהלומה בדימוי העצמי שלי, הזדקקתי לך, אבל מזה אני מרוויח, כלומר, בזה שלקחתי ממך 1,000 שקלים, עכשיו אני יכול להמשיך ולפתח את מעמד הכבוד שלי. כי עם 1,000 שקלים האלו אני אעשה פעולה, כן? אנשים שמלווים כסף. חייבים לבנקים עשרות אלפי שקלים, אבל בלבד כדי שיוכלו להסתובב במכונית יפה, כן, של השנתון האחרון. אז הם מסתובבים, מסתכלים, אנשים מסתכלים עליהם, רואים את המבטים, נהנים, למרות שהוא חייב לבנק. אז הוא מנחם את עצמו בזה שהוא מקבל כבוד לפחות מן הבריות. לכן של בנק אני חייב, אני אעשה במצע שלהם, אז זה כדאי לי, זה חליפי יצר.
כן, אבל אחר כך גם לא מזהים אותם,
מורגים אותם. טוב, לא צריך להבין מזה. איזו דוגמה. כן, אתה מתכוון לאותו מרצדס.
כן. אם ירגול, אבל איך מתעלה? אם ירגול, מה?
לא, הוא מתכוון למקרה מסוים. לא בטוח שזה קרה, אבל... טוב, זה... די. זה אחד שהיה לו מרצדס, כן. מרצדס מפוארת. היה לו מרצדס מפוארת, ו... אולי התבלבלו וחשבו שזה מרצדס של איזה עבריין, אז ירו בו. והוא היה איש כשר וישר, אבל זה היה בדיוק כמו המכונית של העבריין. וחיכו לאותו עבריין שיעבור באותו מקום, התבלבלו. זאת אומרת, זה לא המשטרה, העולם התחתון, חיסול חשבונו. בכל אופן, ככה, זה סברה. לא בטוח שזה ככה היה, אבל סברה. טוב. בסדר. ומי שיש בו מידת רצון. ולא יערער אחריו. הוא בא למידה הזאת, אינו מצפה לגדולה ואל הכבוד, אך רצונו ודעתו לסבול, ולא יתרעם על ענייניו, ולא יקצוף אל השם יתעלה לומר, למה עשה השם יתברך כך וכך? ומן המידה הזאת שמח בחלקו. הוא כבר ידע את מעלת המידה, שמח בחלקו, וגדולתה. הוא בעל המידה הזאת אינו מצפה אל הגדולה ואל הכבוד. מה זה גדולה וכבוד? כן? שני מצבים שונים. גדולה זה מעמד
גבוה.
מעשי. זה מעמד גבוה. כלומר, גדולה זה אדם שהוא בעל משרה, אדם שהוא בעל עושר, זה נקרא גדולה. זה מצב. מה זה כבוד? זו הרגשה. כלומר, בגלל שאני בעל גדולה, אני גם מרגיש את הכבוד. זאת אומרת, בהתחלה אדם הוא בעל גדולה, ומתוך שהוא בעל גדולה, הוא בעל כבוד. כבוד זו הרגשה פנימית, הרגשה שבלב. גדולה זה מצב מעשי, אבל בדרך כלל, הגדולה, בסופו של דבר, היא מתעבדת ומגיעה למצב של כבוד. במילים אחרות, גדולה וכבוד זה ריכוז של כוח. זה ריכוז, זה מרכזיות של האדם. המרכזיות של האדם היא נבנית בשתי שלבים. האדם כדי להרגיש חשוב, הוא צריך להרגיש את זה בשני רבדים. קודם כל, הוא צריך להיות כזה בפועל, להיות בעל ממון, בעל עושר, זה הגדולה. ומתוך שהוא בעל ממון ובעל עושר, רק אז הוא יכול להרגיש בתוך ליבו את הכבוד. אם הוא לא יהיה בעל ממון, בעל עושר, הוא לא יכול להרגיש את הכבוד. זאת אומרת, אדם שהוא לא בעל רצון, אדם שהוא לא בעל הרגשה של חסרון, ממילא הוא מרכז את כל הגדולה, את כל החשיבות אצלו. ואז הוא מחפש את הגדולה. לא בטוח שהוא יהיה גדול, אגב. לא בטוח שהוא יהיה גדול. אבל הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות גדול. כמו שאמרנו, יכול להיות שהוא ייקח אשראי. יכול להיות שהוא ייקח אשראי, ויקנה מכונית יפה, ויקנה דירת פאר, ויהיה חייב כל חייו. כל חייו הוא יהיה חייב כסף. אבל עיקר שיהיה לו את הגדולה. כי אין לו רצון להיפתח ולהיחשף לעובדה שהוא חסר. אבל בעל הרצון אינו מצפה אל הגדולה. אגב, זה לא אומר שהוא לא יהיה גדול. זה לא אומר שהוא לא יהיה גדול. זה גם לא אומר שהוא לא יהיה מכובד. אבל לא מחפש את זה. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. כן? למה הכבוד רודף אחריו? כי ריבונו של עולם רוצה להניח את כבודו בתוך נשמה כזו. למה? כי אם האדם הזה יהיה מכובד, הוא יוסיף בכבוד השם יתברך. רצון יראיו יעשה. למה הוא עושה את רצון יראיו? כי אם אותו צדיק יתמלא מבוקשו, זה רווח נטו של הכבוד האלוקי. כי הוא לא ימעל בשליחותו של מקום. לא ימעל. זה לא אומר שבעל הרצון אין לו גדולה וכבוד, אבל הוא לא מצפה. מה המילה הזו מצפה? שאתה מצפה לגדולה וכבוד, אתה אומר בעצם, מה העושר שלי? שאני במרכז. זה נקרא מצפה. כלומר, הנקודה הארכימדית של המצפה לגדולה וכבוד, הנקודה הארכימדית זה, אני קודם כל, אני מספר אחת. ריבונו של עולם, אני מוכן גם לעשות משהו בשבילך. אני מוכן להתפלל מנחה, אפילו ערבית, אין שום בעיה, אבל אני במרכז. כן? גם בשעה שאני מתפלל, אגב, אני במרכז. תראו איך אני מתפלל. או שאני סתם יוצא ידי חובה באיזו תפילה יבשה ועקרה, כן? אבל אני מופיע בבית הכנסת, כן? בצורה שמסתכלים עליו, מסתכלים, כן? זאת אומרת, הוא מצפה לגדולה וכבוד גם שהוא עובד את השם יתברך. אין לו בעיה להזכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל ריבונו של עולם הוא שפוט שלו. ברצונו מקצר, ברצונו מעריך, הוא מסתובב בתוך עולם המצוות והתורה כבעל בית. הוא מחליט איך לקיים, מה לקיים. ריבונו של עולם הוא לגביו איזשהו, הוא מתעסק בו רק לפי מידת הכדאיות שלו. יש לו הרגלים שהוא יתרגל לעשות. הוא יתרגל להתפלל, ואף הוא יתרגל להניח תפילים. אין לו בעיה עם זה, אפילו נותן לו הרגשה של יציבות מסוימת. אבל העיקר זה אני. הוא במרכז. זה נקרא מצפה לגדולה ולכבוד. כן.
ואז יש לו נקודת משעה, אומר אני יכול להזין את כל העולם.
כן. כן, כן. ואם הקדוש ברוך הוא ירגיז אותו? כן. ואם ממילא, אם יהיה משהו שלא ימצא חן בעיניו לאותו אדם, הוא יתרעם על הקדוש ברוך הוא. כלומר, ברגע שיקרה משהו שלא מצא חן בעיניו, אז הוא יבוא בטענות לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, השגת גבול. ריבונו של עולם, אתה לא משחק לפי הכללים שאמרתי לך. אני רוצה שפה יהיה גדולה וכבוד. עשית לי מעשה אשר לא יעשה. מה עשית לי? תסתכל מה עשית לי. אתה מתחיל לרצות להשתלט. אתה מתחיל לעורר את הרצון שלך, ולי זה לא מובן למה אתה עושה את זה בכלל. ריבונו של עולם, אסור לך ככה להתנהג. זה לא בסדר, אתה לא מנהיג אותי כמו שצריך. אתה מנסה להוריד אותי מהמדרגה שלי, אסור לך. אני מספר אחד, אתה מספר שתיים. אם תתפשט מעבר לגבול שאני נותן לך, אני אתרעם עליך. למה עשית? כך וכך. יש לו זכות וטו על רצון האלוקי. שמה מוזר, שמה מגוחך, שמה תמוע, שמה מוגזם אולי, אבל יש דברים כאלה. יש דברים. אנחנו מחזיקים את ריבונו של עולם, אנחנו, כל אחד יכיר את זה על עצמו, מחזיקים אותו ברצועה קצרה. נותנים לו חבל עד גבול מסוים. הרגע שהוא, כביכול, נשמעת, מתחילים להקשות קושיות. קשות קושיות. לא נוח לנו, הרגשה של אינוחות פנימית. אינוחות פנימית. כן? כן.
ככה שאלה פשוטה. אבל בתורה כל הזמן יש את העניין של... מטבע האדם שהוא רוצה לבקש משהו ורוצה לקבל, וזה אומנם משהו אולי אגואיסטי, אבל זה דבר מאוד טבעי, ולאו דווקא נובע מאיזשהו... מאיזושהי... רדיפה אחרי גדולה, וגם זה יכול להיות לגבי דברים טובים, לאו דווקא גדולה וכבוד. האם זה כן שבן אדם מבקש ובאמת מבקש ולפעמים מאוכזב, מתרעם על משהו? האם זה משהו כל כך שלילי?
כן. אדם צריך לבקש, כן, אדם צריך לבקש מה שלא כהוגן. אם אתה מבקש דבר שלא כהוגן, אתה לא מקבל.
אדם לא צריך לבקש משהו שלא כהוגן, אתה אומר. לבקש כהוגן. לחם שאלו כהוגן, בשר לא ביקשו כהוגן. מה שקרה. אבל רגע נחזור לשאלה שלך. אתה אומר, יש בתורה עניינים של שכר, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא מבטיח, ניתן לכם ככה, אריכות ימים, חכם, גשמכם, וכולי. מה כל כך? רע לבקש. מה כל כך רע לבקש? מה הבעיה בזה שאדם ירגיש? לא יודע אם מגיע לו, שירגיש שמגיע לו, אבל לבקש. מה הבעיה? יש הבדל. יש הבדל. מה שידידי אמר, אני רוצה להסביר קצת יותר. מה שידידי אמר מלשון חז"ל, כן? ידידי תמיד אומר את דברי חז"ל. אז מה שידידי אמר, כן? לחם ביקשו כהוגן, בשר ביקשו שלא כהוגן, כן? במדבר. על בקשת הבשר, הקדוש ברוך הוא ישיב להם שלא כהוגן. עד יהיה, עד יצא מאפכם. כן, עד יצא מאפכם. לחם ביקשו כהוגן. בואו נראה כמה זה נפלא דברי חז"ל האלו. ופה זה גם יענה על השאלה שלך. זה שאנחנו יכולים לבקש, זה נכון. בהחלט ראוי לאדם לבקש. אבל הבקשה שלו צריכה להיות כהוגן. כלומר, הוא צריך, הבקשות שלו צריכות להיות בבחינת בקשת לחם. מה זה בקשת לחם לעומת בקשת בשר? בקשת לחם זו בקשה של המזון היסודי של האדם, שעניינו זה לא להתגאות, אלא להתקיים. בקשת הלחם היא באה מהמקום שהאדם מרגיש שבלי הלחם אין לו חיים, אין לו קיום. בשר, לעומת זה, האדם רוצה שהרגשת הקיום שלו תתפשט יותר מדי. בשר. בשר תאווה קוראים לזה בדרך כלל. אותו דבר גם פה. כשאני מבקש מהשם יתברך, אני צריך שהבקשה שלי מהשם יתברך תהיה בבחינה של בקשת לחם. אני אתן לזה דוגמה. אני יכול לבקש מהשם יתברך חוכמה. אני אפילו יכול לבקש ממשלה וכבוד. אבל מאיזה נקודה אני מבקש את זה? מהצד הקיומי של לעשות רצונך חפצתי. מכיוון שאתה רוצה שרצונך יתגלה וכבודך יתגלה, תן לי חוכמה כדי לגלות אותו. זה נקרא בקשת לחם. אתה מבין? זה בא מהנקודה הקיומית הנשמתית שקיומה זה מה? לעשות רצונו של השם יתברך. זה נקרא לבקש לחם. אבל כשאתה מבקש את החוכמה כדי לגנוב את דעתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לך חוכמה, הוא ייתן לך בשר, ואתה תשתמש בבשר הזה כדי להגביר את תאוות הגוף, את ההרגשה של השובע, של דשן, של הדשנות הזו, כן? ישמן ישורון ויבעת, זה נקרא בקשה של הקודם. אז אתה יכול לבקש, תבקש אישה, תבקש ילדים, תבקש עושר, אבל זה צריך לבוא רק מנקודת העבדות לשם יתברך. אם אתה מרגיש שהבקשה באה מצד הרצון הזה לקחת חלק בגילוי רצונו יתברך, אכול מה שתאכל, ושתה מה שתשתה, ואי אתה ניזוק. אין שום בעיה. הכל משוך בשמן הטוב של יראת שמיים. אין שום בעיה. שלושה מתנות טובות יש. ברגע שניתנות מן השם יתברך, זה בסדר. ברגע שהן לא ניתנות מן השם יתברך, ברגע שהמתנות האלה נמצאות אצלך בגניבה, בגניבת דעת של הבורא, אתה מקבל אותם, אבל בלי לזכור מי הוא נותן, לשמה הם ניתנו לך, כן? איזה שימוש לעשות בהם? על המקום. העושר נהפך לרשע. העונג נהפך לנגע. היוד נהפך לדווי. בלגן. אז אתה יכול לבקש. רק תשאל מי הוא המבקש בתוכך. מי הוא המבקש?
מה זאת אומרת, היוד נהפך לדווי?
היוד זה מרמז על חוכמה. יוד, יוד של חוכמה, יוד חוכמה קדומה. היוד נהפך לדווי. כשאדם זוכה לחוכמה, מקבל חוכמה, אבל החוכמה הזו מביאה אותו לגאווה, מביאה אותו לדברים קשים. היוד נהפך לדווי, למוות. כן.
כלומר, מלך ביקש חוכמה וכיבד, והשם נתן חוכמה לשלמה
כאשר תלמד לו. איך מבקש שלמה? שם, באותו חלום בגבעון. שאל מה אתן לך. שאל מה אתן לך. שאלה עצומה, מה לבקש? השם יתברך אומר לו, שאל מה אתן לך. זה לא פשוט. עכשיו יש לך אפשרות לבקש מה שאתה רוצה. מה תבקש? זו התלבטות לא פשוטה. חשבו על זה פעם. אני אתן לך 1,000,000 שקל. מה תעשה איתו? יכול להיות שעד שלא קיבלת את המיליון, אתה יכול להגיד, אני אתן מכון מהיר למוסדות תורה. אבל ברגע שהמיליון אצלך ביד, מה תעשה איתו? קודם תחסל את החובות שלך, אחרי זה של האמא שלך, אחרי זה של אבא שלך, אחרי זה של האחים שלך, ואחרי זה תפנה למכון מהיר ותגיד, נשאר לי שקל, בבקשה, הופ, לתוך הקופסה. יכול להיות, לך תדע מה תעשה איתו. שלמה המלך ניצב בפני היכולת האלוקית שאומרת לו, שאל מה אתן לך. בחזיון ברור. וואי וואי וואי. מה אומר לו ריבונו של עולם? מה אומר שלמה? חוכמה. ביקש חוכמה. בשמו ביקש? חוכמה? לשפוט את העם הזה. איזה פלא עצום. הוא ביקש חוכמה כדי לסדר את סדרי ההתנהלות של עם ישראל באופן
דרכי
התורה. זה מה שביקש. אמר שלמה בלשון המדרש, הריני שואל חוכמה, והכל בכלל. משל, לאדם שניסה, שמתחתן עם ביתו של מלך. הריני מתחתן עם ביתו של מלך, והכל בכלל. מישהו מכם מתחתן פעם איזה בת תלמיד חכם? הוא בא אליה הביתה. אבא שלו, ברוך השם, אבא שלה, תלמיד חכם, יושב איתו, מלמד את התורה. ברוך השם, הריני נשוי ביתו של מלך, ומן מלכי רבנן, והכל בכלל, ברוך השם. כך אמר שלמה. הוא ביקש את הנקודה המרכזית. הריני שואל חוכמה. חוכמה זה נקודת הקשר בין נפש האדם לבין רצון השם יתברך. זה החוכמה. חוכמה זה הכוח המקשר. ריבונו של עולם, אני רוצה לתת לי את הכוח המקשר, שבעזרתו אני אדע את רצונך, ואני אזכה לקיים אותו, ללכת בדרכיך. זה אני מבקש. יען כי לא ביקשת לך לא גדולה ולא כבוד. אני נותן לך. ושלמה, יחכם שלמה מכל... איך כתוב שמה? כך כתוב, פני אדמה כתוב? מכל האדם. לא על פני אדמה. מכל האדם. ויחכם שלמה מכל האדם. שהיה חכם אפילו יותר מן השוטים, כך כתוב. שהיה חכם מן השוטים. מה זה מן השוטים? שהוא ידע גם את החוכמה האלוקית שמתגלית בהנהגה של השוטים. שהשוטים זה הטיפוסים הכי מוזרים, שלא היינו מייחסים להתנהגותם שום חוכמה ושום מהלך אלוקי. שלמה היה כל כך חכם, שהוא ידע אפילו את החוכמה שיש בהתנהגותם של השוטים. מעד כדי גם. לא רק החוכמה הניכרת בבריות הנפלאות, בחכמות, שזה ניכר לעין, בצורות היפות, באנשים המיוחד, לא! אפילו בשוטים. הוא ידע את החוכמה. כן. אז השאלה, למה אדם מבקש? זו השאלה. איך הוא מבקש? לשם מה הוא מבקש? הוא בא אל המידה הזאת, אינו מצפה אל הגדולה ואל הכבוד. עכשיו שימו לב את ההפתעה הגדולה. להחזיק טוב בכיסאות, ולא לכעוס על בעל אורחות צדיקים, ולא לחשוב ש... כן? נו, מה זה החיים האלו? רק לסבול. אך רצונו ודעתו לסבול. שמתם לב? אך רצונו ודעתו לסבול. זאת אומרת, מה מסעת נפשו של בעל הרצון? רצונו ודעתו לסבול. למה הוא כל כך רוצה לסבול? אתם יודעים למה הוא רוצה לסבול? של בעל המידה הזאת, בעל הרצון. למה הוא רוצה לסבול? למה הוא רוצה לסבול בעל הרצון? איזה עניין יש לו בזה בכלל? מתוך הסבל, הוא מכיר? טוב, טוב, יש עוד ספרות? למה הוא רוצה לסבול? מה? נו? איך אני יכול לחוות את המציאות האלוקית שהכל טוב לי? לכן הוא רוצה לסבול, אבל תסביר יותר. נו, כשלא טוב לי, למה אני יכול לחוות? למה רצונו ודעתו לסבול, כאשר הוא במידת הרצון? כן.
כי אז דרך הסבל, כן. הוא גם מסוגל לראות גם במצב של ההחשכה, של הכאב, של הסבל, גם שם הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא, ואז זה מעלה הרבה יותר גבוהה, יתרון האור הבא מן החושך.
זאת אומרת, מכיוון שהוא רוצה את השם יתברך, הוא מלא רצון לעשות רצונו יתברך, הרצון הזה מתעמק ומתברר כאשר הוא מראה את כוחו אפילו במצבים של סתר פנים. הוא מתחדד הרצון הזה. הוא מתחדד. יפה. יש מישהו עוד סברה? כן.
בעצם כשהוא נכנס למצב שהוא סובל,
כן.
אז הוא בעצם נכנס למצב שהוא צריך לקבל. ויש לו רצון לקבל.
זאת זאת אומרת, אתה אומר, כאשר הוא סובל, כאשר הוא סובל, הוא במצב שהוא צריך לקבל, נכון?
יותר.
כן? למה במצב של סבל הוא צריך לקבל? אהה. זאת אומרת, אתה אומר, זה דומה אבל לא אותו דבר למה שאומר דניאל, זה יפה. כלומר, במצב הסבל, יותר ויותר הוא מרגיש שהוא נזקק. יותר ויותר נשברות אושיות הגאווה שלו. יסודות הגאווה. מעניין. אז ממילא מתעמק בו רצון, כלומר, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. מכיוון שהוא רוצה ללכת בדרך של הרגשת הרצון, הרגשת החוסר, נותנים לו עוד סיבות להרגיש חסר. איך אתה אומר? מעניין. זה עוד כיוון. זה עוד כיוון. חוק בפיזיקה. מה החוק בפיזיקה?
חוק בפיזיקה, כמו שהקרודה יותר קטנה, אתה לא יכול לחלק אותה.
וכוחה יותר חזק. אז מה זה? אז רגע, אז מה זה מסביר פה בענייננו?
אתה לא יכול לחלק אותו.
אז מה זה?
אבל כוחו שהוא קטן יותר.
האדם?
כוח סכן, כוח סבל שלו יותר גדול. הוא רוצה להתמודד כל העולם.
ככל?
הוא רוצה לנפשו לשגוע לפניו.
כן, אז זה קצת דומה לדברים שאמרנו מקודם. כן, דרך חוויית הסבל הוא יכול להגיע למידת ההשפעה, יותר להכרת ההשפעה, האהבה של הקדוש ברוך כלפיו.
לא, לא רק זה.
כן.
כשאתה חווה סבל, אז אתה אחרי זה יכול להבין את האחרים. זאת אומרת, ואז על ידי זה שאתה הופך להיות יותר אכפתי. ואז כשאתה יותר אכפתי, אתה יותר משווה צורה לבורא.
טוב, כן, כן.
אם אתה מצא בסבל, אז הוא יודע, גם מצא בעצמו, ביחס לאמונה שלו לבורא, איפה הוא עומד, איפה האמונה שלו עומדת, איפה הוא מקבל את זה.
כן, כן.
ולפעמים זה, אחרי שאתה עובר משבר כזה, אתה מתעלה, אתה יודע בדיוק איזה אחוז מהחיים שלך, הקדוש ברוך הוא נמצא, אז אתה מצפה לסבל הזה גם, שפתאום הכל טוב לך, אז אתה רוצה שיבוא איזה נקודה, כדי שזה עוד פעם תחווה את ההרגשה הזאת.
בסדר, יפה, יפה, כן.
אם האדם סובל, אז זה לא מעיד על זה שאין לו את מידת הרצון בעצם? כי אם הייתה לו, אז הוא בטח לא סובל מכל מה ש...
לא, אז זה מה שאומר, אתה אומר דבר מאוד מעניין. עכשיו אנחנו כרגע עוזבים את השאלה שאלתי לפני כן, כלומר, למה בעל, בעל המידה הזאת, רצונו לסבול, אתה שואל שאלה, שאלה נוספת, אתה אומר ככה, לכאורה, אם הוא סובל, סימן שהוא לא בעל רצון, נכון? איך זה מצטייר כסבל? איך זה מצטייר אצלך כסבל אם אתה בעל רצון? כן? אם אתה בעל רצון, זה לא סבל, אולי זה עונג. נכון? אבל שים למה שהוא כותב כאן. איך הוא מתרץ את זה במילותיו? תסתכלו. איך הוא מתרץ את זה במילותיו? כלומר, מה מזכך את הסבל? הרצון והדעת. אך רצונו ודעתו לסבול. זאת אומרת, זה לא שהוא סובל, רצונו ודעתו לסבול. כלומר, הוא עושה את זה מרצון ודעת. אם הוא עושה את זה בלא רצון ודעת, אז הסבל נהפך למה? ליסורים וכאב. בדיוק. כן? היסורים והכאב נתפסים בעיניו כיסורים וכאב. למה? כי אין לו כלי קיבול להכיל אותם. אבל כשאתה אומר רצון ודעת לסבול, יש פה הזדהות מוחלטת עם הניסיון. אם היה רק רצון לסבול, אבל לא דעת לסבול, מה, חסר אנשים שיש להם רצון לסבול, אבל אין להם דעת? צריך גם דעת לסבול. זאת אומרת, לא מספיק, כן? יודע, עדיין עם כוח סבל, הוא סובל מסע אלונקות. אבל אין לו דעת להבין כמה זה חשוב המסע הזה. יש גבול כמה הרצון יכול לעמוד בלי הדעת. וגם דעת בלי רצון זה לא מספיק. באופן הגיוני אתה מבין דבר מסוים, אבל אין לך רצון. פה יש דעת ורצון לסבול. הרצון והדעת הופכים את זה בעצם יסורים וכאב לסבלות. הוא סבל. הוא נוסע עליו, כן? הוא מסוגל לשאת על כתפיו. זה העניין של לסבול. אבונותינו יסבול. הסבל פה זה לא מובן של כאב, זה לא מובן של יללה והתמרמרות. סבל זה מורה על כוח הנסיעה של האדם. יש לו כתפיים. לשאת, כן, את המאורעות של חייו, מהסיבות שאמרתם מקודם, סיבות כל כך יפות, משלוש כיוונים קיבלנו פה. אולי נאמר עוד סיבה אחת, למה בעל המידה הזו, מדוע בעל המידה של הרצון, הוא אוהב את הסבל? למה? כי, כלומר, כי בעל הרצון צריך לדעת, גם לבעל הרצון יש עדיין סיגים. בעל הרצון מכיוון שהוא חי בעולם הזה, יש לו סיגים עדיין. ומכיוון שיש לו סיגים, אף על פי שהוא צדיק, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו, כחוט השערה. מכיוון שריבונו של עולם מדקדק, שימו לב מה קורה, למרות שהוא בעל רצון וענווה פנימית אדירה, עדיין יש בחינות באישיותו שלא התבטלו. וכנגד הנקודות האלו, בא הסבל. מידת הדין פועלת נגד אותו צדיק. אבל אין לו בעיה עם זה, למה? מכיוון שעיקר מגמתו זה להעמיק את כוח הקבלה והצדקות, הוא מקבל בשמחה את האיתות האלוקי הזה. ריבונו של עולם, הוא מגלה לי. הוא מגלה לי איפה אני צריך תיקון. איזה יופי. המנורה. נדלגת? הנה. פה אני עכשיו סובל. פה עכשיו בא לי איסורים. או. סימן שפה לא תיקנתי. הוא מזהה בעזרת הסבל. הוא מזהה את הנקודות שלא תוקנו עדיין. לכן רצונו ודעתו לסבול, כי הסבל מזהה עבורו את הנקודות שעדיין שמה יש אחיזה ליצר. שמה עדיין יש סיגים של גאווה, של הרגשת הישות, של אני, אני. איזה יופי שזהיתי את זה. ברגע שזהיתי, אני שולח כדורית לבנה אל עבר אותו סיג של גאווה, כדורית הלבנה מעכלת אותה פנימה, נגמר סיפור. אבל הזיהוי חייב לבוא בדרך של מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה. זה חייב לבוא בדרך של התנגשות בין מידת האמת העליונה לבין אותו סיג. ההתנגשות הזו היא מורגשת בצורה של סבל. זה דבר ידוע. זה חוויה של סבל. אבל רצונו ודעתו לסבול, כי זה מפנה מקום להתרחבות הכלי של הקבלה יותר ויותר של הענווה. כן. שכל צאצאיו יהיו נזקקים. רבי אלימלך מליזנסק ביקש לפני פטירתו שכל צאצאיו יהיו נזקקים לבריות. כן. מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. מאוד יכול להיות. שהזדקקות לבריות, כן, יעמיד אותן תמיד תמיד בהרגשה הפנימית של הזדקקות. כן, בתקווה שתחושת ההזדקקות תפתח בהם יפה את מידת הענווה, התפילה, כן, אבל לא תביא אותם לשברון חלילה, למצב של חס ושלום, למצב של חוסר אמונה בעצמם, בתקווה שזה לא יביא אותם לזה. זאת אומרת, הוא יתפלל, כן, אני לא יודע, לא מכיר את התפילה הזו, אני מניח שהוא יתפלל שצאצאיו יהיו נזקקים לבריות וישיגו מזה את מידת הענווה. אבל לא הזדקקות שתביא אותם לשפלות ודימוי עצמי נמוך, כן? מה אנחנו שווים? מה שנקרא ענווה פסולה. אני מניח שזו הייתה כוונתו, ממש כפי שזה התממש בחייו, שכל מה שהוא סבל בחייו הביא אותו רק להתחבר למקור השפע העליין, כן? ולא חלילה לריסוק, כן? שלילי. מניח שהוא צירף את הכוונה הזו לתפילתו. לבקשתו. כן. כן. הנשמה היא מתוקנת. את ההופעה של הנשמה ברוח, בנפש ובמעשה. אין דרך. אין דרך. הנשמה היא מתוקנת לחלוטין. אבל כדי שהיא תופיע, אנחנו חייבים לזכך את מדרגות הרוח, שזה המחשבות של האדם, את הנפש, שזה המידות, מידות ושאר הכוחות, ואת המעשה, שזה הגוף. שלושת המרכזים האלו, מחשבה, נפש, רוח, נפש ומעשה, הם ספוגים, מעורב בהם גם רע. כל התערובות של הטוב והרע, הם נמצאים בשלושת, בעיקר בשלושת המישורים האלו, רוח, נפש וגוף. וכל האיסורים זה בעצם התדיינות אלוקית אל מול חלקי, כן, החושך שבמציאות, שהם אחוזים חזק חזק בגוף, בנפש, במחשבה. על ידי המצוות אנחנו מזכחים את הגוף, על ידי לימוד תורה אנחנו מזכחים את השכל, על ידי המוסר אנחנו מחברים בין השניים. אדם חייב לעסוק בלימוד הלכה וקיום מצוות, חייב לעסוק בלימוד תורה, לזכך את שכלו, מחשבתו, חייב לעסוק במוסר כדי לתקן את הנפש. אחרת זה לא נשלם. זאת אומרת, בכל מקום שאדם לא מקבל על עצמו יסורים ברצון, כל המקבל על עצמו עול תורה, מסירים ממנו עול דרך ארץ. אם אתה לא בוחר ביסורים של עמל התורה, אז יבוא יסורים אחרים. יבוא יסורים אחרים ויכריחו אותך, יכריחו אותך לעשות את החשבון הזה. יכריחו אותך להגיד לעצמך, טוב ריבונו של עולם, אני מוותר על סגנון החיים המחשבתי הרעוע שלי. אני מוותר על סגנון החיים הנפשי המסוים הזה שלי. אתה תהיה חייב לעמוד מול כל אחד מגיב הזה אחרת. יש אנשים שמבעטים ביסורים. הם לא מוכנים להכניס את שליח בית הדין לתוך ביתם, שנוקשים על דלת המחשבה שלהם, ואומרים להם, מחשבות שלכם פגומות. הם לא מוכנים. זה יכול להיות בחברותה. בחברותה אומר לי משהו, סברה שהיא הפוכה לסברתי. ואני לא מוכן לקבל את התוכחה הזו. הוא שליח החברותה. אני רוצה להישאר עם המחשבה שלי. לא מוכן לקבל. יש ניסיונות שנוגעים לעניין המידות. כן? יש לי אימות עם הזולת, שבוחן את מידת הכעס שלי, מידת הקנאה שלי, ואני לא מוכן. אני בועד ביסורים. אני שולח ומגרש אותו מעל פניי. לא מוכן להתדיינות. לא מוכן. לבעיה. כן? אז אדם צריך לבחור לו את היסורים. הוא צריך לבחור לו. מה שנקרא, עד שלא ידונו אותך, דון את עצמך. אתה צריך לבחור לך את היסורים בדרך היותר פשוטה. לקבל על עצמנו יסורים של תורה, לקבל ביזיונות. אדם שמקבל ביזיונות מזולתו, יש בזה כפרה עצומה. יש מבעלי המוסר שאומרים ששקול כנגד מיטה ממש. שמבזים אדם והוא לא משיב. והוא מכוון בזה לשרוף את השומן של הגאווה, את כל השומנים השליליים, ולזכך את הרצון. יש בזה מידה של מיטה. עד כדי כך.
אין פשע יותר גדול
מאשר שמשמידים
את האדם.
אבל לקבל ביזיונות וחרפות, זה עניין שלו. מי שביזה וחרף, יש לו עניין עם ריבונו של עולם, זה עניין שלו. אבל אם אתה קיבלת ביזיון וחרפות, ואתה מניח לרושם הנפשי הזה לרוץ בתוכך, להרגיש את האש השורפת הזו. מישהו פעם עשה ניקוי שיניים, שהרופא עשה לו ניקוי שיניים. עם הדבר הזה? כן? בחניכיים, איזה כאב, אה? שאדם מניח להרגשה הזו לחדור לתוכו, להיכנס בתוך הנפש ולכוון, שבזה הוא מכוון לשרוף את החלבים והשומנים של הגאווה, לכוון לזה, לא יותר מזה, למקד את הכאב רק למקומות שצריכים תיקון. ואחרי שזה מטייל לך בתוך הנפש, כמו איזשהו כזה מקדחה של, כן, הדבר הזה של הרופא שיניים, אתה נותן לו לטייל בפנים, אתה נותן להרגשת הביזיון, לאש השורפת הזו, אתה נותן להיכנס לתוכך, ואתה מכוון שזה יהיה רק להמעיט חלבי ודמי שנזדהמו, כן? כתוצאה מהגאווה. אתה מכוון רק לשם. ריבונו של עולם, קח ממני את התחושות האלו של הגאווה, תשאיר אותי זך ונקי. אחרי שהביזיון והחרפה הזו יגמרו לטייל בתוך הנפש שלך, אחרי החוויה הזו מתחדש בך רצון טוב. ואז אתה מרגיש שהרצון שלך כרגע הוא רצון טוב. הוא רצון להישמע לקדוש ברוך הוא. הוא רצון להיבטא לאמת של הזולת. אותו אחד שמקודם הדפת אותו באגרוף רשע, ולא היית מוכן לשמוע את סברתו. אותו אחד שסגרת לו את הדלת, כן? בפרצוף, כן? אותו אדם, אתה נפגש איתו עכשיו, אתה מרגיש שהמפגש איתו היא מפגש שמרומם את שניכם. איך כתוב? כשאדם צדיק רוצה בבני אדם, ובני אדם רוצים בו, גם המקום רוצהו, וגם שונאיו רוצים בו. רצון. כן? הרצון מתעורר, רצון הקבלה מתעורר בכל המציאות. אני רוצה, אני גורם לזולת לרצות אותי, אני גורם לסונאים לרצות אותי, אני גורם לריבונו של עולם לרצות אותי. כל הרצונות מתלכדים ונקודת המפגש שלהם זה הרצון הכללי. אבל מי מתחיל להניע את המהלך הזה? הצדיק. כלומר, ברגע שאתה עושה פעולה של הצדקת הזולת, אתה רוצה בו, זה נקרא רצון. רצון זה להצדיק. ברגע שאתה צדיק, אתה מתחיל לחולל מהלך מופלא. כשאתה רוצה את זולתך, זולתך רוצה אותך. כשזולתך רוצה אותך, אתה מעורר רצון אלוקי, שמרחיב את הכלי של הקבלה הרבה יותר. ואז אתה גם רוצה את הרשע. כי אתה מבין שגם הוא נברא בצלם. וכתוצאה מזה הוא רוצה אותך, אתה משחרר את הרצון הכללי שבו, גם כן. המשיח. המשיח זה ההופעה של כלל הרצונות הכלליים. שלך, של זולתך, של הרשעים, הופעת רצון השם, דרך כל המערכת הזו, זה משיח מופיע. המשיח זה רצון. זה בהמשך. הוא מדבר על זה. מביא את הדוגמה של יוסף, מרדכי ואברהם אבינו. שלושת האנשים הכלליים, כן? שכל פעילותם בעולם הייתה לגלות הרצון הכללי. ובכל מגעם עם בני אדם, זה מה שהם עשו. כל הזמן לגלות את האלוקות שבזולת. ולכן הרשעים רצו אותם. אבימלך רצה את אברהם, חשברוש רצה את מרדכי, ופרעו רצה את יוסף. שלושת אושיות הרשע, החשברוש, אבימלך ופרעו, שלושת אושיות הרשע, הצליחו הצדיקים האלו לבודד את הגאווה שלהם הצידה ולחשוף את הרצון הכללי שלהם. זה פלא עצום מה שהם הצליחו לעשות. אבל אתה צריך להיות צדיק בשביל זה. אז אנחנו לא אברהם. כמובן, חייב אדם להגיד מתי הגיעו מעשיי. כן? מתי הגיעו מעשיי? מעשיי כרגע הם מעשיים קטנים. כל אחד והצדקות שלו. כל אחד והצדקות שלו. חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשיי, מעשיי אברהם יצחק ויעקב. כל אחד יגלה כוח של צדקות. איזה בחינה של רצון כללי. קצת יותר מאתמול. קצת יותר משלשום. לגלות איזה רצון טוב, איזה רצון לקבלה. להרגיש חסרים, להרגיש תשוקה, להרגיש סקרנות. אני מרגיש חסר, אני סקרן. בואי נמלה, תלמדי אותי משהו על חייך. תלמדי אותי, אני מסתכל עלייך, כן. איזה זריזות. תסתכל לתוך החור של הנמלה. תתבונה, יש לך משהו ללמוד מנה, מהיצור הקטנטן הזה. יש לך מה ללמוד. תתעכב ליד הכן. כן, אתה הגדול, החכם, העשיר. בבקשה, תתכופף ליד כן הנמלים. היום אתה הולך ללמוד מהנמלה משהו. תעמיק בך את הרצון להשתלם. לך אל נמלה הצל. ראה דרכיה וחכם. תחווה את החוויה שאתה צריך להחכים ממקום אחר. תלמד מילד קטן, תלמד משתך, תלמד מהילד שלך, תלמד מהשכן שלך, מהחברותו שלך, תבחר לך איזה מוקד שבתוכו אתה מתהווה, בתוכו מתהווה הרצון הכללי שלך, רצון הקבלה. אבל שלא יעבור יום שאתה לא בקשר עין עם הרצון הזה, שאתה לא מטפל בו, אתה לא מטפח אותו, שים לב אליי. צריך מאוד להיזהר, שלא יעבור יום שאנחנו לא במגע עם הרצון ההולך ומתפתח הזה. אז כל אחד מאיתנו הולך ומתפתח. אבל צריך להזין אותו, צריך לטפח אותו. אנחנו נצור כאן, אני רואה שהם צריכים להיכנס בחילה.